גם מספיק להיכנס ולקח זמן להגיע לכאן. פשוט הרב, הכותרת כאן, שמיני עצרת שמחת תורה. בארץ זה מובן מאליו, שמיני עצרת שמחת תורה. בחוץ לארץ זה בכלל לא מובן מאליו, ושמחת תורה ממתינה ביום טוב שני של זוויות. היום הראשון הוא שמיני עצרת, והיום התשיעי, יום שישי השבוע, יש שמחת תורה. זה כבר אומר לנו ששמחת תורה ושמיני עצרת לא ירדו מן השמיים ביחד. אם שמיני עצרת זה שמחת תורה, אז למה זה מחכה ליום השני? אז מחוץ לארץ אנחנו נוכלים להשיג כבר מסקנה ששמיני עצרת או שמחת תורה זה לא כל כך שמיני עצרת. האמת שלא צריכים ללכת לחוץ לארץ בשביל להביא הוכחות לטענה הזאת. התפילה שמיני עצרת החג הזה או חג העצרת הזה, מחבר, רמה, אשכנז, ספרד, אין שמחת תורה בסידור התפילה. והעובדה הפשוטה היא שהחג האחרון שקבענו לפני יום העצמאות היה שמחת תורה. זאת אומרת, זה אחד החגים המאוחרים ביותר שנקבעו בלוח השנה העברי. ומה שננסה לראות היום זה איך זה ששמיני עצרת הפך להיות שמחת תורה. יש ספר שאנחנו לא נשתמש בו היום, אבל אני מאוד ממליץ עליו, ספר ממש מרתק בטעמי, של יערי, אברהם יערי, אני חושב זה אברהם, זה א' יערי, חוצב מוסד הרב קוק, על ההתגלגלות, על ההשתלשלות והיצירה הזו של שמחת תורה בכל עדות ישראל. מה ספר מרתק? כל המנהגים, כל ההתפתחויות של הדברים של החתנים, ו... אבל לא בזה אנחנו נעסוק בצדדים הללו. לפני שמחת תורה נתחיל בשמיני עצרת. כי שמיני עצרת הוא חג לכאורה בלי איסונים. עד כך שרש"י על הגמרא בפסוקה מ"ח של רגל בפני עצמו, חוזר חושב משותף ובעניינים מסוימים רי של פזר ששמיני עצרת ברגל בפני עצמו, אומר רש"י שאין יושבים בסוכה. זה רש"י ממש קילאי, כי המעקן של רגל בפני עצמו זה לא מה לא עושים בו, אלא לכאורה אמור להיות מעקן. ורש"י כותב שמעקן של שמיני עצרת הוא שלא יושבים בו בסוכה. אני אומר יותר מזה, ואם שמיני עצרת כן היה חלק מסוכות, היינו אמורים לשבת בסוכה בשמיני עצרת? בוודאי שלא. כתוב בתורה, בסוכות שישבו שבעת ימים. אז גם אם שמיני עצרת הוא חלק מהחג, הוא חלק מהחג מימים מסוימים, אבל לגבי ישיבה בסוכה, כתוב בסוכות שישבו שבעת ימים. אז אי הישיבה בסוכה זה לא מאפיין של יום כיום בפני עצמו. להתחיל להביא לדברי רש"י חייבים להיעזר בתרגום יונתן, במיוחד של יונתן. ביום השמיני עצרת יהיה לכם ביום התמינה כנישים תהבו בחדווה ממצליחון לבתיכון. לא מדובר כאן על על זה שלא יושבים בסוכה, אלא מדובר כאן על כך שחוזרים מהסוכה אל הבית, וליתר דיוק מתכנסים עצרת, מתכנסים מהסוכה אל הבית ועושים את זה בשמחה. אז זה לא נקודה שלילית של בשמיני עצרת לא יושבים בסוכה, אלא הנקודה היא שבשמיני עצרת מתכנסים. יש כאן תהורה חיובית. כשיצאנו מהבית על הסוכה, ההנחיה הייתה תמיד דירת קבע לדירת הרי. אבל מהי ההנחיה שמחזירה אותנו בשמיני עצרת? על זה נצטרך לעמוד קצת. אנחנו נניח למקורות א' וב', אולי נענה ואולי לא, כדאי להקריא אותם גם כך. ונתחיל לגלוש לעבר שמחת תורה. כדי להעצים את השאלות שפתחנו לטובת הנכנסים, פתחנו בשאלה שמחת תורה מניין. רק נבליט את העניין עד כמה שמחת תורה זה מועד מאוחר או זמן מאוחר במערכת שלנו. אם שמחת תורה אצלנו מסמל את הסיום של התורה, וזאת הברכה, ומטבע הדברים עשינו סיום הולך עם ההתחלה התחלת בראשית, הגמרא מעידה שבני מערב היו מסיימים את התורה בשלוש שנים. אז או שהיה שמחת תורה פעם בשלוש שנים, או שלא היה שמחת תורה בכלל, אבל אין הצדקה לשמחת תורה כל שנה, כי אין סיום של התורה כל שנה. זה דבר פשוט. הלבוש הוא כבר מאוחר, בעל הלבוש עם עמוד חיוף ושואר במקור ג' ומה שמסיימים ומתחילים לתרוע ביום האחרון בסוכות. האחרון בסוכות זה לא אצלנו, האחרון בסוכות זה אצל הלבוש, זה יום טוב אחרון, זה בחוץ לארץ. אצלנו זה הופך להיות שמיני עשרת, אצלם זה תשיעי, ולא בראש השנה, זו שאלה מעניינת. אם אנחנו צריכים לקבוע זמן לסיים ולהתחיל את התורה, למה לא ראש השנה? זו שאלה שקשה בלשונות שלנו להתחבר על השאלה הזאת, כי מה זאת אומרת? שמחת תורה זה הזמן שמתחילים ומסיימים. אבל אנחנו התחלנו מההתחלה. אז השאלה היא לגיטימית, למה לא ראש השנה? בחסידות השאלה הנפוצה היא לא למה ראש השנה, אלא למה לא שבועות. שבועות זה חג מתן תורה. מה הבעיה לסובב את הכל שיתחיל ונגמר? להתחיל מבראשית לא יהיה להתחיל את אחרי סוכות, אלא להתחיל מבראשית יהיה שבת אחרי שבועות. הלבוש אומר שהוא יום ראשון מן השנה. התשובה שלו היא שלה, להסתמד ממש לראש השנה זה לא הולך. כי ראש השנה זה יום דין, ואין זמן מתאים לשלב את שמחת התורה בראש, מה היה נשאר מראש השנה אם בראש השנה היה שמחת תורה? זה פחות יותר התשובה של הלבוש. אבל באמת השאלה שהאדמו"ר מלובביץ' מדבר, למה לא שבועות? למה העיתוי הזה? גם זו לא תושייה חמורה, כי חז"ל מדברים על כך שחז"ל סובבו את קריאת התורה במסכנות כזאת, שהקללות שבמשנה תורה יקדימו את יום הדין לפני ראש השנה, כי תבוא, לא צמוד, תמיד צריך איזה פרשה לפני כן, והקללות שבתורת כהנים, פרשת בחוקותיי, לפני שבועות, גם לא צמוד, שבת לפני. אז כנראה שיש לנו כמה עוגנים בעניין הזה. אבל עצם השאלה אומרת שאנחנו נמצאים כאן במשהו שמתהווה ומתהווה מאוחר. מקור ד' פרמנו בעלפי לבני מערבה דמאסקי לדאורייתא בתלת שנים. יש אפילו עדויות על מחזור של 3.5 שנים. ברגע של 3 שנים אז החלוקה היא של פרשיות לשלוש, או פסוקים אפילו לתלת פסוקי, או פסוקים שמתחלקים זמן וקידושים. אין מקום לשמחת תורה. רק לראות מתי שמחת תורה יכולה להתחיל עדותו של הרמב״ם במקור ה'. שמחת תורה במרכאות בינתיים. המנהג הפשוט מעיד הרמב״ם מלכות תפילה מציאת כפיים שגם מלכות קריאת התורה. המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימים את התורה בשנה אחת. המנהג הפשוט, המנהג פשוט הכוונה ברמב״ם, המנהג הרווח. זה לא שזה פשוט, יש מנהג שלא נכון, אלא המנהג הרווח שמשלימים את קריאת התורה בשנה אחת. ואם הרמב״ם כותב שהמנהג הפשוט, קרי הרווח, הוא לסיים בשנה אחת, זאת אומרת שהרמב״ם מתמודד מול תופעה אחרת. באלכסנדריה בזמנו של הרמב״ם עדיין מסיימים קריאת התורה ב3 שנים כמנהג ארץ ישראל. זה אומר שבאלכסנדריה אין חתן תורה ואין חתן בראשית בשמחת תורה בזמן של הרמב״ם. זה לא מזמן, זה 850 שנה סך הכל. מתחילים בשבת שאחר חג הסוכות וקוראים בסדר בראשית. בשנייה אלה תולדות, בשלישית זה אמר השם לאברהם, וקוראים והולכים לסדר הזה. אלה תולדות. נועה. לא תולדות. עד שגמורים את התורה בחג הסוכות. ויש מי שמשלים את התורה ב3 שנים ואינו מנהג פשוט. שוב, זה לא מנהג רווח, אבל אני מכיר כי באלכסנדריה כך נוהגים. מי שכיתב פה בשאלות אז רגוע, מי שלא כיתב בשאלות, השאלות לטעמי מטרידות. אז מה זה שמחת תורה? איך להתגלגל? אבל השאלה החמורה ביותר והמפתיעה ביותר היא פשוטה מאוד. לכל פרשיות השנה, לכל פרשיות החומש יש שבת. שבת בראשית. גיליתי פעם בשיעור שתמיד חשב למשך שנה, שעה שלמה, ששבת בראשית זה פרשת בראשית. שבת בראשית זה לעומת יום הכיפורים. כל השבוע זה שבת בראשית. יש בראשית, נוח לך, כל פרשה מקבלת שבת. יש פרשה אחת מסופחת. פרשת וזאת הברכה איננה מקבלת שבת. מתי גיליתי את זה? כשהייתי שהפוסקים מתלבטים מתי הזמן הנכון לקרוא שניים נקרא ואחד תרגום של זאת הברכה. כי אין לה שבת, אז אין לה שבוע לפני כן. אז מיום כיפור אפשר, אפשר כבר מתי שקראנו אזינו, או שרק ליל הושענא רבה שנייה. למה בזאת הברכה מקופחת ולא מקבלת שבת? תשובה מהבטן היא מקבלת יום טוב, מה יותר טוב מיום טוב, אבל כל פרשה אמורה לקבל שבת. ויש די שבתות בשנה בשביל זאת הברכה. יש לנו פרשיות מחוברות ונפרדות, אפשר היה לתאם את הנושא הזה. לא חייבים לקרוא בזאת הברכה בשמיני עצרת כי אין שבתות. זו לא התשובה הנכונה. והעדות החזקה ביותר לך, מקור ו' ברייתא במסכת מגילה על קריאות התורה של כל השנה. יום טוב האחרון קוראים כל הבכור מצוות וחוקים וזכור. כל הזכור זה סדר המועדות של פרשת ראה. ומפטירין ויהי כחלות שלמה. מה זה יום טוב האחרון של מה? של החג, של סוכות. זה שמיני עצרת. למחר, איפה אנחנו נמצאים למחר? בגולה, בתשיעי. קוראים בזאת הברכה ומפטירין וימות שלמה. אז למה קוראים בזאת הברכה בשמחת תורה? לא אמורים לקרוא בכלל בזאת הברכה בשמחת תורה. בחוץ לארץ אנחנו צריכים להמציא קריאה חדשה בשביל יום טוב שני של גלויות, וכבר סיימנו לקרוא את כל פרשיית המועדות, אז מה מומלץ פה לקרוא, מה מציעים כאן לקרוא? בזאת הברכה. בזאת הברכה זו בכלל לא הקריאה היהודית לשמיני עצרת, בצמר זה יום אחד. איך הקריאה של היום השני משתלט בצמר זה הופכת בזאת הברכה? א', ב', וזאת הברכה לא נמצא כאן בשביל לסיים את התורה בכלל. וזאת הברכה נמצא כאן בתור קריאת התורה שמשה תיקן, עברה כל התקנות של קריאת התורה שבכל מועד קוראים מעניינו של יום. אז תשאלו אותי למה וזאת הברכה זה מעניינו של שמחת תורה. זה לא מעניינו של שמחת תורה, זה אמור להיות מעניינו של שמיני עצרת, או יום טוב שני של גלויות. אני צריך לענות על השאלה הזאת, זו שאלה שקל לענות עליה. נעקוב אחרי ההפטרות. ההפטרות בדרך כלל סביב הפרשיות משקפות איזושהי נקודה מתוך הפרשה. צד את הפורנות השבע דנחמה את הישר מאפיין מיוחד. ההפטרות והרגלים אינן בהכרח משקפות את קריאת התורה אלא משהו של הזמן. ביום הראשון של חג עוד הזכרנו את חג בסוכות, אבל בשבת חולמות פה דיברנו רק על גוג ומגוג, שזה השלמה של החג הראשון. ומה כתוב כאן להפטיר יחד עם זאת הברכה? ויעמוד שלמה. מה הקשר בין זאת הברכה לבין ויעמוד שלמה? שלמה חונך את הבית 8 ימים ועומד להיפרד מהעם. כשהמלך עומד להיפרד מהעם, מה הוא עושה ביום השמיני? הוא עומד ומברך את העם. זה דומה להפרידה של משה רבינו מהעם בנסיבות שונות, שבו הוא עומד בזאת הברכה ומברך את העם. אז ההפטרה של ויעמוד שלמה משקף את קריאת התורה של זאת הברכה, אני כבר מדגיש את ההמשך, לא כסיום התורה אלא קריאת התורה של מועד שבו נפרדים מהמלך ובמקום השכינה. אבל מיד נעמוד על הדבר הזה באמצעות המשך חוכמה. מקור זין תוספות במסכת מגילה על הדף. למחר קוראים לזאת הברכה ומפטירין וימות שלמה, ויש מקומות שנהגו להפטיר בויהי אחרי מות משה, יהושע פרק א', ושיבוש הוא. למה זה שיבוש? מה יותר הגיוני מאשר וימות משה ויהי אחרי מות משה עבד השם? גם משה מת וגם יהושע, למה זה לא טבעי? בסוגריים, וזה מה שאנחנו עושים נדמה לי. אז אומר פה זה שיבוש, שהרי השס אין אומר כן. לעשות משהו שלא כתוב בשס זה שיבוש, זה ידיעה, זה פשוט. מה שלא כתוב בשס ואתה עושה נגד מה שכתוב בשס, אתה משובש. אומר פה הם לא אומרים שזה לא הגיוני, אבל אמרו שזה נגד מה שכתוב בשס, אז לא יזכן, אז אין הגיון שעומד מאחורי מה שכתוב בשס. ויש אומרים שרבי גאון תיקן לומר ויחרי מות משה. זאת אומרת, יש כאלה המודרנים אומרים שרבי גאון, רבי גאון לפני תוספות, רבי גאון, דברי גאונים, דברי קבלה נחשבו בעיני תוספות, אבל פה זה נגד השף, זה לא מתקבל על הדעת. רבי גאון המציא את ההפטרה הזאת, אבל אינם יודעים הסברה. זאת אומרת, אלה שהמציאו שרבי גאון, הביאו את השמועה בשם רבי גאון, לא יודעים לנמק. מה היא שינה? סדר השס. ולשנות סדר השס זה אש. רבי גאון יש לו כתפיים רחבות מאוד, אבל מה מצדיק לשנות מסדר השס? אז מי שיוצא להתעניין נפתח עם תרפת המילית ערך הפטרה, ובסוף אותו קרח יש מילואים, נדמה זה נקרא מילואים ערך הפטרה, רשימת כל ההפטרות הפוטנציאליות לכל ימות השנה והחילופים של כל המנהגים. אבל ההפטרה שלנו זה נגד השס? מה פתאום? מי שמציל את רבי גאון, ולא רק את רבי גאון אלא אותנו, המנהג שלנו בניגוד לשס ובניגוד לתוספות, וזה כבר ודאי אומר דרשני, זה משך חוכמה. רמי שמחה בסוף התורה מציל אותנו, והוא מציל אותנו כדרכו. הרי אי אפשר עכשיו לבוא ולהצדיק את רבי גאון, כי אז תשאל קושיה ומה עושים עם ההפטרה שכתובה בשס. אז אנחנו צריכים גם להצדיק את רבי גאון ואת המנהג שלנו, וגם להצדיק את מה שכתוב בשס, באופן שלא תהיה מחלוקת בין רבי גאון לבין השס, כי רבי גאון אני יכול לחלוק על השס. זה לא קרה מנסים לך, יכול הכל. גם להגיד את רבי גאון ולמה רבי גאון חולק על השעת? אבל הוא חולק על השעת בלחלוק על השעת. איך עושים דבר כזה? משך חוכמה. וזה מבטיח לכל מה שאנחנו עושים היום. בשמחת תורה אומר משך חוכמה קוראים בזאת הברכה. בשמחת תורה. בגמרא אין שמחת תורה, כי לא סיימו את התורה בשנה אחת, ודיברנו שמיני עצרת. יום טוב אחרון ויום טוב של גלויות. בגמרא זה היה למחר. אומר שמחה כבר מדבר על שמחת תורה. קוראים בזאת הברכה, בחוץ לזה זה יום התשיעי. ובמפתיר ויחרמות משה, יהושע פרק א', ובשסוף מגילה למחר, קוראים למחר ביום התשיעי, וזאת הברכה המפתירים וימות שלמה. היין תוספות, יענו. כמובן, כל אחד יכול לומר, זה בטח איזה ירושלמי. ובירושלמי שלפנינו, ליתה נוסחה אחרת, ונראה. דברי הגמרא הן היכה דלא מסיימי התורה בשעת אחת. דברי התורה שקוראים לזאת הברכה ביום התשיעי ומפתירים בימות שלמה זה למקום שלא מסיימים את התורה בשנה אחת. אז למה קוראים לזאת הברכה ולמה מפתירים בימות שלמה? כנראה שיש בזה איזשהו מאפיין של המועד. וכמו שאמרו בשעת בני מערב הגדולת ישראל מסיימי אורייתא בתלת השנים. סוגריים, אז יש פסוקים שמתחלקים לשלוש במסכת קידושין. ורק משום קדושת היום, הדגש הוא לא במקור, הוא דגש שלי, נמבט. ורק משום קדושת היום צריך לקרות בזאת הברכה. מה זה קדושת היום? יום טוב. לרמז אל מה שאמרו בסוף פסוקה. 70 פרים כנגד 70 אומות. פר יחידי של שמיני עצרת כנגד אומה יחידה. משל, עומדים להיפרד. אומר המלך, כן, אבל עשה כל השבוע לא היינו ביחד, אתה תפארת בכל 70, בכל האורחים, תישאר יום אחד איתי, כדי שיהנה ממך. ולזה קוראים, וזאת הברכה, הופיע מהר פרן, ואת המרבות קודש, את חובב עמים. מי זה חובב עמים? יכול להיות שמוצב על אומות העולם, אבל כשאמרנו בראש השנה מזמור תהילים, למצליח לזה קורך מזמור, כל העמים תיקוחיו, כבר שנים רבים מדברים על כל העמים תיקוחיו, לא על אומות העולם. אלא על נדיבי עמים נאספו, לא על גרים שבין אומות העולם כפי שיש מסבירים, אלא שבטים, עם השבטים. הניח כל האומות לישון שכינתו על ישראל ונתן להם תורתו. אז למה זה זאת הברכה בתשיעי של חג? כי זה השבח שהקדוש ברוך הוא משבח בנו, הופיע מהר פרן ואת הנובות קודש. זה החג האינטימי שלנו אחרי החג האוניברסלי שהרב גורן מדבר עליו, חג של סוכות, 70 פרים, זה חג פרטי שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אז בזאת הברכה שברך משה, ולמשך חומה בוחרת המאפיין של הופיע מהר פרן. ומפתירים בימות שלמה, למה? והוא על פי שאומרו בפרק כמה זה ברכות. הקדוש ברוך הוא משתבח בנו, ואנחנו משתבחים בו. שמע ישראל השם אלוקינו ייחוד השם, ובתפילין של הקדוש ברוך הוא מה כתוב? מכאן חי סבוי אחד בארץ. קראנו בתורה שבח של הופיע מהר פרן באת מבות קודש, אז עוברים בצור עצמי למעלה, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם ומי תמך ישראל. לכן משה שהוא שושבים את דמלכה, אמר לי ישראל, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. בישראל אומרים על ידי שלמה שדיבר על השם, כי אתה הבדלתם להלכה לנחלה מכל המארץ. השם אמר, התורה נתונה למורשה לנו, ואנו אומרים שישראל הם להשם נחלה. אז אומר המשך חוכמה, קריאה בזאת הברכה, אז הקדוש ברוך הוא משתבח בנו, ובאחתר אנחנו משתבחים כביכול בקדוש ברוך הוא. פסח, שבועות, או פסח וחג המצות, כל הדרשות המפורסמות, זה היחד בין הפרשה לבין ההחתרה. לענייננו, זה דרשות נפלאות וחשובות מאוד וצריך לחזור עליהן. אנחנו ממהרים היום, מקצרים היום, מה כן כתוב כאן? לא שמחת תורה. וזאת הברכה איננה מופיעה כאן בכלל כשמחת תורה, כסיום התורה, לכמה היא מופיעה? כקריאה ששייכת מעניין המועד והמאפיין של המועד, מועד אינטימי בין כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. בלי שירים הפרים, בלי אומות העולם. וזה משתקף מתבטא בהפטרה. וכן אמרו, ממשיך בעוד משלים. אני עובר הלאה לחלק המודגש. אבל לדידן זה אנחנו, במסיימי התורה בכל שנה, זה כבר 850 שנה לפחות מזמן הרמב"ם, זה כבר קדום למנהג הבבלי כבר בזמן הש"ס, בני מערב המסיימים לשלוש שנים, אבל כל מנהג כזה לובש צורה ופושט צורה. היום שאנחנו מסיימים את התורה, היום בזמן הווי גאון לפני 1,000 שנה, כשמסיימים את התורה בשנה אחת, ותכף נראה מי סיבר שזה יהיה שמיני עצרת. אז אנחנו קוראים ויהי אחרי מות משה. למה אנחנו קוראים ויהי אחרי מות? מה אנחנו ויהי אחרי מות משה? זה לא קריאת התורה. מה זה ויהי אחרי מות משה? זו ההפטרה. אומר אבי גאון, כדאי להפטיר לא בויעמוד שלמה כפי שכתוב בש"ס, אלא כדאי להפטיר ויהי אחרי מות משה. מדוע? כי ההפטרה של ויעמוד שלמה משקפת את טיב הקריאה בתור קריאה של קדושת היום, המועד. אבל קריאת ויהי אחרי מות משה משקפת את הקריאה של וזאת הברכה בתור סיום התורה. להורות שהתורה לא תהיה נושא, עכשיו, היה אפשר לתור כאן, כל אחד יכול להכניס את הרעיון שלו. סיום התורה, מות משה, מה יותר טבעי להתחיל בהפטרה, בספר ראשון בנביאים, ויהי אחרי מות משה. גם יוצאים לך יש לו תוספת משלו. להורות, סיימנו את התורה, שהתורה לא תהיה נושא שלה, ושום נביא לא יכול לשנות. הסיום כאן הוא סיום החלטי, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת, ואפילו נביא אינו רשאי לחדש מעתה. ולכן כתוב ביהושע, וזה בהפטרה, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך כמו שהוא, והדמית ביום ולילה, כי אל תזכיר, וגם אתה אין בסמכותך לשנות או להוסיף. וזה טעם מנהגנו מה שאנו משנים מסדר הש"ס. הכל בסדר. הש"ס קבע הפטרה אחת, והרבי גאון, או לפניו כבר יצאו להניח הפטרה אחרת, בלי לחלוק על הש"ס, אם אפשר להתנסח כך, כי ההפטרה שנזכרת בברייתא משקפת את מנהג ארץ ישראל, שסיימו את התורה בשלוש שנים. ואם קראו בזאת הברכה, בזאת הברכה שימשה כתחיית המועד, כמו שבכל מועד יש מעניינו של יום. אבל כשמסיימים את התורה בשנה אחת, ומשום מה זה הפך להיות הקריאה של, שימו לב, לא רק יום טוב כמישהו גלויות, כי בארץ ישראל שיש לנו יום אחד, אז הקריאה היא וזאת הברכה. הדבר הזה משתקף בהפטרה לא כקריאה של מועד, אלא כקריאה של סיום התורה. ופה כמו שאני אומר, אפשר לפצל. סיום התורה, אז ממשיכים במות משה, עושים אותו כמו במשך חוכמה, והתורה היא חתומה, וליהושע פה אין אפשרות לשנות. למי שספר התורה זה מפיך. זו התשובה של המשך חוכמה על קושיית תוספות, איך משנים מההפטרה. אצל תוספות, סיימו את התורה בשנה אחת, אין ספק, אבל המשיכו להפטיר בויעמוד שלמה. אז זה לא סתירה למה שהמשך חוכמה כותב, אבל המשך חוכמה, ורבי גאון גבר, כי ההפטרה הפשוטה היום היא ההפטרה של ויהי אחרי מות משה, אז אנחנו רואים שזו הסיבה כנראה. נחזור אבל צעד אחד לאחור. בברייתא בגמרא במקור ו' כתוב שמפטירים, סליחה, שקוראים וזאת הברכה ביום התשיעי. למה? היום כל מי שלומד את הסוגיה הזאת לא עותר לשנייה ואומר וזאת הברכה, ובוודאי שזאת הברכה. כי זה מה שאנחנו קוראים. אבל כשסיימו את התורה בשלוש שנים, בוודאי שצריכים לשאול מדוע. הפלא ופלא, מקור ט', הר"ן לחידושיו במסכת מגילה שאומר שקוראים לזאת הברכה עסוקי אורייתא. אז הר"ן מסביר את הברייתא בגמרא שקוראים לזאת הברכה בתור עסוקי אורייתא, בתור סיום של התורה. זה פילי פלאים. הברייתא ארץ ישראל היא דרך אשר לדבר שמסיימים את התורה כסיימו בשלוש שנים. וזה בוודאי לא יכול לשקף את המקומות שבהם ודאי נהגו בשלוש שנים, גם אם בבבל לא נהגו כך, אז הדבר הנה בהחלט מחודשים, אין לי זה להסביר אותם. זה הרן לחידושה, ורן סביברית במסכת מגילה במקויות כותב, לפי שהוא סוף כל המועדות חותמים בברכת משה רבינו לישראל. סתירה ברן, שם היו דמיונות שיש לי פלפול יושב את זה, אנחנו לא עושים מה בפלפולים, אז אנחנו נמשיך הלאה. אז יש סתירה ברן, אבל הרן סביברית מה הוא כותב, למה זה זאת הברכה? סיום המועדות. המועדות מתחילים בפסח ומסתיימים בסוכות. סוכות חותמת מערכת המועדות גם של שלושה רגלים וגם של מערכת המועדות של תשרי, הימים הנוראים. ופה אנחנו עוסקים בחתימה. וכשלפני שנפרדים, אז יש זמן, והסיים את ברכת מועדיך, אז אין פרידה יותר טובה מלפתוח וזאת הברכה אשר ברך משה. זה בכלל לא קשור לסיום התורה. זו קריאת התורה ששייכת למועד. עבוד רם, קצת יותר מקור י' א', תלו תפילות סוכות ופירושה, וזאת הברכה. ואתם לפרשה זו, על השם ששלמה המלך דרך את ישראל בשמיני של חג, ויום אחד כל הקהל, וזה בשמיני של חג, חגגו שבעה ימים, שמונה ימים, שמונה ימים, מה יותר טוב מלקרוא בזאת הברכה כנגד הברכה ששלמה המלך מברך את העם? אולי זה אותו עניין של הרן סביברית. רק במחזור ויטרי מתלמידי רש"י אנחנו מוצאים במקור י"ג, נגיד ב', כדי לסמוך שמחת התורה שזכו לסיימה לשמחת החג. זאת תשובה על השאלה של הלבוש במקור ג', הרי המחזור ויטרי קרקד עם הלבוש כמה מאות שנים, והוא קודם לו ואומר, מדוע לסבב את סיום התורה בשמחת התורה צמוד לחג? כדי לסמוך שמחת התורה לסיימה לשמחת החג, שכן נכפלה שמחה במקרא בשמי עצרת, ושמחת החג מרובה. טוב לשלב שמחת התורה בזמן שבאופיה הוא בין שח ובין שח שמח. אז זו התשובה וזאת הברכה נמצאת כאן בתור סיום התורה. ועוד כדי לסמוך ברכת המלך וברכת משה, שביונתו ואחרון הייתה ברכת המלך, המלך שלמה. אז זה מחזיר אותם לקריאה של המועד. אצל אבודרן כבר רואים את הקריאה גם מדין המועד וגם מדין סיום התורה. בקיצור, מתי התחיל שמחת תורה? שמחת תורה לא התחיל לפני שקסימו את התורה בשנה אחת, וגם אז קיימו את התורה ותולו. שמחת תורה אצלנו מתאפיין בהקפות. הקפות זה בוודאי דבר מאוחר. הקפות במתכונת שלנו, אולי בזמן הארי, תבדקו בספר של יערי אם הוא מצליח לחזור קצת יותר לאחור, אבל שבע הקפות זה לא לפני זמן הארי, זה 500 שנה, זה חג מאוד מאוד מאוחר במעשינים שיש לנו. הקפות שניות זה לא הרבה יותר מאוחר, זה כנראה גם אצל הארי איזה משהו כזה. זה שבע הקפות ולא שלוש שעות של כל היום. אבל סיום התורה כבר מוקדם יותר, אבל לא בזמן הברייתא שנסיימים את התורה בשלוש שנים, ולמקומות שסיימו רק בשנה אחת זה עוד היה אפשרי. אבל כל הסיום וההתחלה והחתנים זה בוודאי דבר שמתפתח ועובר ממקום למקום, וזה לא קיים בכל מקום בכלל עד לתקופה מאוד מאוד מאוחרת. המחזור ויטרי מדבר על כך שזה זמן שמח באופיו, אז בואו נעשה כבר קידוש, ונעשה קידוש בשביל שמחת תורה. אני זוכר לפני לא הרבה זמן, 30 שנה, את הקידוש אצלנו בשמחת תורה במשך שנים. תמיד התודעה הייתה שהקידוש לא היה קשור לשמחת תורה בכלל. עשו קידוש, כל אלה היו שניים שם בבית הכנסת שנפגשו בחציית התעלה, זה הלל שמיני עצרת. והם נפגשו שתי יחידות שונות, הם נפגשו ונדרו נדר, אם אנחנו נגיע הביתה, אז כל שמחת תורה אנחנו עושים קידוש, שיצאנו. אז הקידוש יצאו בבית הכנסת היה יום שלם של קידוש על כל מי שיצא לשלום מהמלחמה. זה יום שמח, אני חושב לעשות שמחות, אבל זה היה נפגש שנפגשו. מה זה השמחה הזאת? אומר המחזור ויטרי, ממילא שמחים, אז בוא נעשה עוד קידוש, נעשה עוד שמחה עם סיום התורה. זה לא תירוץ, רבותיי, זו קושיה חמורה מאוד. ומי שמחשה את הקושיה הזאת בעמוד הבא, שתכף נהפוך לשם, זה בעל הקרן נורא, והקרן נורא שואל שאלה עצומה. יש כלל. אין מערבין שמחה בשמחה. אז לכוון את הסיום דווקא למועד, כשחתונות אנחנו דוחים, למרות שהמגמה היא לא לאחר חתונות, דוחים חתונות בפני המועד, אז דווקא לסדר את שמחת התורה עם המועד, כי זה כבר בין כך ובין כך שמחים, תשובת המחזור ויטרי היא רק קושייה. ופה יש קושייה נפלאה, על סמך מה בערכים, קושייה נפלאת, זה כל דיון. אמר הרב יהודה מר שמואל, הסוגיה שמוסקת בשירת הלווים, והגמרא שואלת, דנה במחלוקת אם עיקר שירה בפה או עיקר שירה בכלי, ובין היתר מניין בעיקר שירה מן התורה, הכוונה שירת הלווים. יש כמה תשובות. רב מתנה אמר, מהאחת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. איזו היא עבודה שבשמחה וטוב לבב, גם שמחה וגם טוב לבב, הווה אומר זה שירה. מי אמר שהלווים? מקור אחר. אבל זאת אומרת שיש עבודה שנקראת שירה. שואלת הגמרא, והאם הדברי תורה? אולי נאמר שהשמחה וטוב לבב זה דברי תורה. כי על דברי תורה כתוב שפיקודי השם ישרים מסמכי לב. אומרת הגמרא, נכון, דברי תורה מסמכי לב יקרה, אבל טוב לא יקרה. ואנחנו מחפשים דבר שמתאפיין בשמחה ובטוב לבב. ואם הביקורים דכתיב ושמחת בכל הטוב, בכל ושמחת, טוב יקרה, טוב לבב לא יקרה. שירה זה גם שמחה וגם טוב לבב. יש שם משהו מפורסם וכולי. בסוגריים, על זה שדברי תורה, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מספרים, תלמיד אחד ניגש לרב נוחם בישיבה, להתייעץ, והוא סבל ממרה שחורה.
הוא היה אחד מהמתמידים הגדולים, ממש לא פרטי תלומים מביא אותה, אבל הוא היה ממש בעצבות. אני יודע לא. אני לא חושב את השאלה, שמעתי של מישהו שלא היה בריאה, אבל שמעתי עם הכי ראשון. התחיל ללכת בחלק במצד יותר כמו שהוא הולך, כמו ששאלים אותו פושייה בגמרה. בעיה של תלמיד ברמה כזאת, זה בעיה שהולך מצד יותר. אז אני אומר כלל. מתי הם מסמכי, הרייה מתמיד כזה, לפיקודי ישרים מסמכי לב. איך יכול להיות בכזה עצבות? פיקודי ישרים, פיקודי השם, רק שהם ישרים, הם מסמכי לב. זאת הייתה התשובה שלו. לענייננו, כתוב כאן דבר נוראי בסוגיה הזאת. כתוב כאן ששירה מבטאת מדרגת שמחה של שמחה וטוב לבב, ואילו תורה זה מדרגה של שמחה בלי טוב לבב. על פניו זה אומר שמדרגת השמחה בתורה שונה, אולי אפילו אנחנו נאמר פחותה, משמחה שמתאפיינת בשירה. ופה רבי פומרנצ'יק, באמת ברכה, שואל קושיה, והנה בחיוב השירה על החג, והיינו קריאת ההלל, בהג בעל הלכות גדולות מנעו במניין המצוות. אצל בהג ורמב"ן יש שירה דאורייתא במועדות בדמות אמירת ההלל. הרמב"ן בספר המצוות שורש א' סובר שמדאורייתא. עד כמה הרמב"ם חולה, זה עסק גדול שם במשיבים לדעת הרמב"ם. משום דבר בכלל שמחת החג, אז אולי לא מונים את זה בנפרד, אבל שמחת החג מחייבת שירה של הלב, שנצטווה ונצמח בכל מיני שמחות והשירה מכלן. ולפי זה נמצא חיוב שמחת החג, לאן צריכים להגיע ששמחים בחג? השמחה בחג צריכה להעביר אותנו, אומר בהג, אומר הרמב"ן, לרמה של אומר שירה. כי הבהג והרמב"ן אמרו שיש מצוות שירה של הלל בחג. אז ושמחת בחגיך צריך להיות שמחה ברמה כזאת של שמחה בטוב לבב של אומר שירה. ונראה את זה שכתב הרמב"ם, שבעת ימי הפסח, שמונת ימי החג, עם שעה ימים טובים, חייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב. היינו שם למשל הנושא כאילו, מה המקור של הרמב"ם לשמח וטוב לב? מאיפה הדרישה הזאת? כתוב בתורה ושמחת בחגיך. אומר הבעיה פלומרן שכף לב הפלא. כי אם בחג יש חובת אמירת שירה, מאיפה המקור לזה? שמח, שמחה וטוב לב, שמחה בערכים. וזו הדרישה של הרמב"ם, שמח וטוב לב. ופה זה הקושיה הנוראית שלו. אם בחג צריכים להיות שמח וטוב לב, זה אומר שרמת השמחה בחג של שירה, אז לקחת את השמחה תרועה ולערבב עם החג, אז אנחנו מחפשים משהו. ולפי דברים אלו נראה, ומה שנוהגים בשמיני עצרת לשמוח הרבה בגמרא של תורה, ושוכחים בעת מעש משמחת החג, תעשו מישהו באמצע שני מצרות עם ספר תורה, מה אתה רוקד היום? מה יגיד לך? שמחת תורה. רבותיי, זה לא שמחת תורה, זה שמיני עצרת. אין לך כזה שמחת תורה. אז מי שונה שמחת תורה, זו התשובה הנכונה. מה הוא עושה בעצם? הוא אומר, אני לא מקיים כרגע שמחת חג. כי שמחת חג היא שמחה וטוב לבב, ושמחה בתורה היא רק מסמכי לב, דאינן יוצאים בזה ידי חובת שמחת החג. משום דאפילו עם נעימה, אנחנו נגמור בזמן בזה בשם. כדעת הפוסקים במצוות אינן צריכות כוונה. ואם כן אם שמח על התורה ממילא יוצא נני בזה ידי שמחת החג, מכל מקום לפי הנתבאר, שמחת התורה אינה אלא מדרגה של מסמכי לב בלבד. וטוב לא יקרה. ובחג יש דרישה להיות שמחה וטוב לבב. בפיקודי אשר הישרים הם מסמכים אבל לא טוב לב. אם כן נמצא דעה וממעט השמחה על ידי שמחת התורה. לשמחת החג באים על שמחה וטוב לבב, ולא יצא ידי חובתו. ומה שנוהגים לפזר זה לחקר ולרקוד עם הספר תורה, לא משום בשמחת התורה יותר גדולה משמחת החג כמו שנדמה, עד אבל הפך. אלא, נכון נתנו את זה, ילפינו מדוד, מדברי קבלה, שהפעולות של שמחה בתורה זה מפזז ומחרקר בכל עוז, אז זה בסדר גמור. אבל זה לא שמחת יום טוב. זו קושייה עצומה. קרן נורא, כבר אמרנו, צריך עיון, בין מערבים שמחה בשמחה. אז איך מסיים, אז איך מסיים שמחה תורה בשמיני עצרת? התשובה הפשוטה לקושייה של עמד ברכה היא, או לחזק כדי שחייבים לענות, בתיאורים על הגר"א כתוב, שהם מפזז ומחרקר בכל עוז לפני ספר התורה, וכשהחזירו את ספר התורה למקומו, מיד חזר להיות שמח כביכול יום טוב, כרגיל. מי שכתב את זה לאגרה נקט שהשמחה שלו בתורה הייתה יותר גבוהה מהשמחה הרגילה שלו. אז זה הפוך מהדרישות. זה לא משהו ביטוי, זה מדרגות שמחה. אז זה סותר את הקושיה של עמק ברכה, ההנהגה הזו שמתארת את הגרה. לעצם הקושיה של עמק ברכה התשובה היא פשוטה. כשהגמרא אמרה שפיקודי השם ישרים לשמחי לב, אבל לא נקרא טוב לבב, זה הלימוד התורה. לא נוח לי לומר את זה, כי לכאורה אין דבר שמח יותר מאשר לימוד התורה. אבל אנחנו עושים כאן בשמחה על עצם זה שעת הנרבות קודש נמנוע ידעת לנו על עצם נתינת התורה. ועל השמחה בנתינת התורה שמפתת ומחקר, מי אמר שזה צמוד למושג של פיקודי השם ישרים לשמחי לב? הגרעי מפתת ומחקר בחלול, כי זה באמת שמחה נעלה. שלא בהכרח שהיא פחותה מאשר שמחה בטוב ליבה כמו שמחה במועדות. ואולי אפילו יותר גבוהה, וכשיחזו את הספר למקום, הגרעי חזר לשמחה הרגילה, שבוודאי על אדם קדוש כמו נהרו פניו גם בשמחה הרגילה של יום טוב. זה התירוץ הפשוט לדברי מבורכה. אבל התירוץ הלמדני מחייב תוספת אחת. כי כל הקושיות מוליכות לאותו כיוון. אם ראינו ששמחת תורה זה חג מאוחר מאוד, חתימת התורה וזאת הברכה בשמיני עצרת זה דבר מאוחר. השמחה בשמחת התורה זה דבר יותר מאוחר, ויש לנו קושיה שאין מעבין שמחה בשמחה, ויש לנו קושיה של שמחה אחרת. התשובה חייבת להיות שונה מהתשובה בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו נענה שני דינים. והם אנחנו נענה בדיוק להפך. כנראה ששמחת תורה היא השמחה של שמיני עצרת. כי פתחנו בשאלה מה זה שמיני עצרת. ורש"י קרא שמיני עצרת שלא יושבים בסוכה. זה היה ברור לנו שזה לא מספיק. כי זה רק היעדר ולא משהו חיובי. עכשיו זה נשמע קצת מוזר שאני הולך לומר עכשיו ששמיני עצרת, המעשה ששמיני עצרת זה שמחת תורה. כל הזמן התעקשתי ששמחת תורה זה דבר מאוחר, אבל נראה במה דברים אמורים. מקורות את זין, זה לא שלי, אני נזר, אבל קראתי את זה כבר לפני שנים, והרבה מחברים מביאים את זה היום. אינני זוכר אחר ראשון, ממי גנבתי את זה לראשונה. ילקוט שימוני, אבל הדברים ממש מפורשים. אמר ולי אקסנדרי, אנחנו מצויים את זה כולנו היטב. משל למלך. שמי עצרת זה משל למלך. שבאת לו שמחה, כל שיבת ימי המשתה, הבנו של מלך צורח עם האורחים. 70 אומות, רבותיי. וכיוון שיצאו שיבת ימי המשתה, אמר המלך לבנו, יודע אני שכל שיבת ימי המשתה היית תורח עם האורחים. עכשיו אני ואתה נשמח יום אחד, ואני מטריח עליך הרבה, לטול תרנגול אחד וליטר אחת של בשר. שיבת ימי החג יוצא עסוקים בקורבנותיהם של אומות העולם. כל 70 פרים, הקרובים בחג 70 אומות. כיוון שיצאו שיבת ימי החג, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עכשיו אני ואתם נשמח יחד. איני מטריח עליכם הרבה, פר אחד. דרך אגב, כל ימים אנחנו מתחילים עובב, וביום השני וביום השלישי, שמיני עצרת מתחיל ביום השמיני. אז זה המשך של ספירה של ימים ביום השמיני. אבל זה לא יכול להיות עם וב החיבור. כך התחילו מקלפים הקדוש ברוך הוא ואומרים, שהקדוש ברוך הוא מזמין אותנו לפקודה פרטית איתו, מה התגובה שלנו? פסוק. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. מאיפה הפסוק הזה לקוח? תהילים, הלב. אמר רבי אבינו, אין אנו יודעים במה לשמוח, אם ביום, אם בקדוש ברוך הוא. מה זה הקושייה הזאת? זה יום עשה השם נגילה ונשמחה בו. זה היום עשה השם, אז יש גם היום ויש גם השם. נגילה ונשמחה בו, במי? בהשם, או נגילה ונשמחה בו ביום? איך זה בא לי ביטוי שמחות שונות? מה זה? בא שלמה ופרש בשיר השירים, נגילה ונשמחה בך. זו פה התשובה. זה לא ביום אלא בקדוש ברוך הוא. בך בתורתה. איך שמחים בקדוש ברוך הוא? צועקים אבא אבא? לא, זה מדרגה מאוד גבוהה לצעוק אבא אבא. עשינו את זה כבר. קצת מבין מלכינו אומרים בארבע פעם. אבל לא כל יום אפשר לצעוק אבא אבא. נגילה ונשמחה בך, בך בתורתך, בך בישועתך. אמר ביצחק בך ב-22 מוציאות שכתב כולנו בתורתך. בפרי כך עושים, אני רוצה חשבון בעניין אחר. אז מה כתובתם בתשובה? שאיך שמחים בשמיני עצרת והשמחה הפרטית שלנו, זה המצב שנגילה ונשמחה בו, בו ביום ובו בקדוש ברוך הוא, שמחים בקדוש ברוך הוא. ואיך שמחים בקדוש ברוך הוא? הקישור החזק ביותר שלנו לקדוש ברוך הוא, שרוצים לאחוז אם אפשר לבטא בשביל זה, לאחוז בספר התורה. זה החיבור החזק ביותר שיש לנו בקדוש ברוך הוא. וזה נקרא נביא למצמחה בך, בך ב-22 אותיות. נפש החיים המפורסם בשם הזוהר, שהוראי תביסל בקודשה בריחו חדו. וזו השמחה הפרטית הפנימית שלנו עם הקדוש ברוך הוא בשמיני עצרת. אומר המהר"ל בנתיב התורה, כמובן זה משפט חלקי מתוך האהבה אל השם יתברך, ידבקות בו יתברך. ואפשר שתהיה כי אם על ידי לימוד התורה שהוא הדבקות בו. שואל חידושי ערים על המדרש. נזמר איזה חידושי ערים. 7 ימים 70 פרים. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, אבל לא הייתי מיתי. אז בואו עוד יום אחד, כי קשה לפרידתכם. אז עוד יום אחד. עוד יום אחד יעזור לקשה לפרידתכם, ומה יהיה למחרת? אז בחוץ לארץ מצאו פתרון. עוד יום. איפה זה גמר? זה אומר שביום הזה צריכים לקחת מטען שיקר לפרידה, או שיקרה את הפרידה. זה אומר שמחברים את המטעינים, ובמשל של היום שהכל עם המטעינים, אנחנו צריכים באמת להתחבר ולהיות טעונים מהיום הזה לכל ימי החורף. ואפשר שתהיה כאן על ידי לימוד התורה של הדבקות בו. ביסוד בשורש העבודה כתוב במפתח. המנהג בארץ ישראל לעשות שמחת תורה ביום שמיני עצרת. למה זה מנהג בארץ ישראל? כי בחוץ לארץ זה ביום השני. במערכות כולות ומחוצות יש שם תלוקשות ששמיני עצרת הוא שמיני עצרת. השמחת תורה זה היום השני. מה הם מרוויחים את הקושי השקר לנו? האם מרוויחים שמחה בשמחה? ראיתי מחבר ומחבר שכותב אז על קושיית הקרן הנורא, אז בחוץ לארץ וביום השני זה רק דרבון, זה יותר קל להם מרוויחים שמחה בשמחה. אבל מה לעשות שבארץ ישראל כן יש שמחת תורה ביום השני? ונוהגים בשמחתה עם ספרי תורות ובשירות ותשבחות ועורדים לפני ספרי תורה כמו שאנחנו נוהגים ביום המחורת הוא נמצא בגולה. ושמחת תורה ביום שמיני עצרת זה חג שמי המציא אותו מבואר בזוהר הקדוש פרשת שמחה. פה נולד שמיני עצרת בזוהר הקדוש. וביום השמיני עצרת פר אחד איל אחד האוק מימרי מתניתים למלכה דזנין ושפיזין ונוהגים לעבד ישראל עם החדווה. עם ישראל נועדים לעשות שמחה ועיקר יד שמחת תורה ומעצרים לספרי תורה בחתר דילי קדיאת ישראל וכולי וכולי וכולי. אפשר להמשיך עכשיו את כל השירים וכל לבחון כל שיר עד כמה הוא מתאים ליום הנפלא הזה. בזמן של רשבי לא רקדו ולא עשו הקפות. שמיני עצרת כשמיני עצרת ידע להכיל בתוכו את שמחת התורה בעצם היותו חד בלי מאפיינים, כי המאפיין היה להתכנס חזור מהסוכה אל הבית. סיימנו עם 70 הפרים של אומות העולם, ואיזה דבר ששמעתם בסוכות הוסיפו כאן כל הדרשות של הסוכה, ועכשיו הגיע הזמן לחזור אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. זה חג אינטימי, מתכנסים חזרה אל הבית, זה חג פרטי, חוזרים מהבחוץ אל הבית פנימה. לא בהכרח שהיו חגים הקפות בשביל זה, כי הם היו בעלי מדרגה ששמחת החג שלהם קיבלה את המאפיינים הנכונים. הכל נמצא בתוך דברי הגר"א המפורסמים על שיר השיר, על הפסוקים הראשונים של שיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה, ישקים עם משקות יהיו כתובים בדרך המיין. לריח שמונך טובים שמן תורה שמונך על כן עולמות היבוך. חייבים לקרוא עם הטעמים של שיר השירים, זה לא הולך בלי המנגינה. משכני אחריך נרוצה, הגיען אל מלך הדריו. למה אנחנו קוראים את הפסוקים הללו עכשיו? כי המשך כמובן נגילה ונשמחה בך. זה מה שגילנו שלמה המלך, שהשמחה היא נגיד לה משמחה בו, בו ביום או בו בקדוש ברוך הוא. ופה שלמה המלך ענה נגיד לה משמחה בה. הגויים בשיר השירים אומר את המפתח להכל. 4 הפסוקים הראשונים של שיר השירים הם כנגד 4 הזמנים שהיו לישראל. הפסוק הראשון, כדאי לתוך שיר השירים עם הגר"א בפנים, נגד יציאת מצרים, שבאותו לילה שרו שירה, שיר השירים אשר לשלמה. פסוק שני, כי טובים דודך המיין מתן תורה. פסוק שלישי הוא נגד בניין המשכן. ופסוק רביעי הוא נגד הביאה לארץ, שאז נשלם הכל. מתי הביאה לארץ? מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדרה. זה כבר החג הפרטי כשאנחנו כנסת ישראל מגיעה על מקומה אל הארץ. אומר הגרף גם נגד 4 רגלים. אנחנו תמיד לעולם מדבר על 3 רגלים, אבל יש במידה מסוימת ארבעה רגלים. הראשון כנגד פסח, שיר השירים, יציאת מצרים. השני נגד שבועות, מתן תורה. השלישי נגד סוכות, זכר לעני הכבוד, שזה קשור למשכן, מיד נחזור. דברי הגרם מפורסמים. התור הקשה, מדוע סוכות בתשרי ולא בניסן, זכר יציאת מצרים. ענה התור, בניסן זה נוח מאוד לצאת לסוכה. בתשרי, קר, זה לא מתאים לסוכה. מי עושה סוכה? רק מי שמסווה. והגרם מסביר? לא, לא. הסוכה זה זכר לעני הכבוד. וזה מדויק להפיץ את זה בתשרי ותשרי. מדוע זה בתשרי ותשרי? כי שאל החידה כבר. זכר לעני הכבוד, אז מדוע אנחנו לא עושים? לא רמזתי לכלום. לא רמזתי לכלום. טוב. עכשיו האחרות עליי שלא ירדמו. עד עכשיו כולם יהיו ירדים בגלל המזגן. אנחנו צריך לסיים. אומר עזרא, ענני הכבוד היו לנו גם לפני, מיד כשיצאנו ממצרים. אומר החידה, היה לנו גם מן, ענני הכבוד זה אהרון, מן משה, באר מרים. למה אין חגים זכר לכל הדברים הללו? היה נחמד שהחג זכר למן. מן עשינו נגדות בבשל בחג הזה. זה שאלה של החידה. לפי הגרא הכל מיושב להפריק, כי הגרא אומר שהסוכות זה לא קשור ענני הכבוד שקשורים למן וקשורים לבאר. ענני הכבוד נסתלקו כשחטאנו בעגל. מוצאי יהוד יום הכיפורים משה יורד מההר, יהוד א' הוא מצווה על מלאכת המשכן, יהוד ב' יהוד ג' בבוקר בבוקר רעם מביאים, יהוד א' ויקלה מהאביב, הבנייה מתחילה מתי? למחורת בתתווה. כשמלאכת המשכן מתחילה חוזרים ענני הכבוד. ענני הכבוד שחוזרים דרך תשובה, על זה קיבלנו את חג הסוכות. וזה הפסוק השלישי, כאן זכר לעני הכבוד. ולכן זה מזויח זה בתתבר, ולכן זה חייב להיות בתשרי, זה לא קשור למן, אין לזה ביטוי במן ולביאר מרים. זה עני הכבוד שחוזרים לנו דרך תשובה. והרביעי, מושכים יחריך נרוץ העונגת שמיני עצרת של ישראל לבדו, ועל זה אני מוסיף, אומר שלמה המלך, נגילה ונשמחה בה. אז נגיד ונשמחה באך לפי הגרא, זה פסוק שנאמר במסוים ובמיוחד על שמיני עצרת. אז מכל החגים זה החג האינטימי ביותר בין כנסת ישראל לבין קודש הבריחו. וזה מה שלימד אותנו רש"י בזוהר הקדוש ביסוד השורש והעבודה. אז אנחנו מתחילים להבין איך זה ששמיני עצרת מותר לו להפוך להיות שמחת תורה, ולמעשה אנחנו לא מערבבים שמחה בשמחה, אלא אנחנו מגלים כלפי חוץ את השמחה האמיתית ואת התוכן ואת השורש שאמור להיות בשמיני עצרת. שלמשך דורות שמינים היה באיקסיה, ובזוהר הקדוש אצל יהודי איקסיה הוא היה קיים. מה היה בהמון? בהמון אני לא יודע. מה הם שאלו שהם למדו רש"י שחוזרים הביתה? אבל בדורות שלנו זקוקים כנראה לדברים יותר חיצוניים בשביל לבטא את השמחה הפנימית של היום. ואיך אומר הנתיבות שלום בשם סבא הקדוש מקוברין? שימי בין המצרים, שימו לב מתי ההכנות מתחילות, לא בראש חודש אלול אלא בימי בין המצרים. גם אצל בעלי המוסר ההכנות מתחילות בימי בין המצרים. אצל הוולדר הוא מרגיש את זה. תרועה ושברים, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, סוכה וארבע מינים. אני, אם הייתי דרשן אז הייתי מעצים את הכל עכשיו ועולה בטון במתח. אנחנו עדיין לא הגענו לסיום, והסיום גם לא בראשן הרבה. הכל הכנה לאתה הורית על הדעת כי השם הוא אלוקים. הכל זה הכנות להגיע למפגש האינטימי הזה עם הקדוש ברוך הוא, שאפשר להתמורה באצבע, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. הכל מבושה, לבוש כבר בדברים של השאר הירוס הנפלאים, שמצביע על מערכת כפולה ארבע מועדים. המועדים כולם יחד עם המוצאות נאמנים בעד אש, בויית המסל וחינוכו. בויית המסל מצד אחד וחינוכו. פסח יסוד מוסד גוף ישראל, יציאת מצרים. שבועות יסוד מוסד בעד רוח ישראל, יום העצמאות, יום ירושלים. סוכות החזקת גוף ישראל. בסוכות הושבתי, בין אם זה עני הכבוד בין אם זה סוכות ממש. סוכות הושבתי, זה הקיום הפיזי של כנסת ישראל. אז סוכות כנגד פסח זקוק לשבועות כנגד פסח. אז איפה השבועות של הסוכות? המתן תורה שמיני עצרת זה יום החזקת רוח ישראל. מסביר השם לשמואל שעצרת עם לשון קליטה, כמובן בכתבי הארי, וזה מה שלימד אותנו רש"י, וזה מה שלימד אותנו עצרת יהיה, שזה יום שבו אנחנו מתכנסים וגם משמרים את כל הכוחות שאנחנו דורשים לכל החורף. אלמלא נקרא כתוב אי אפשר באומרו, הייתם אומרים שזייפתי את זה אם הייתי אומר לכם את זה בלי מקור, אבל הפרט אני כותב את זה. מקור קפה. ובזה אנחנו מסיימים. ויהית בזור הקדוש, ונוהגים לעשות שמחת תורה, כבר היינו בזור הזה ביחד. היינו שבני ישראל הרגישו הערת התורה הבאה להם בזה היום, והנהיגו מעצמם וכיוונו לדעת אביהם שבשמיים. אז כן, זה חג שמגיע מלמטה ומתחיל מלמטה, ושמחת תורה זה בעצם הביטוי הפנימי למהות של שמיני עצרת. פה אתה לא תוכל להרשות עצמו לומר את המשורה הזאת. באמת צריכים לסיים כאן, אבל עוד משפט אחד. רק לראות את כמה דברים, שתמיד כל מה שאנחנו רגילים לעשות, ואנחנו רגילים לעשות דברים נפלאים, מותר וצריכים לעשות לחשוב רגע, מאיפה זה התחיל ולאן זה מוליך אותנו. כי עכשיו אנחנו נמצאים ליל חיתום הדין, הושענא הרבה. ממתי הושענא הרבה נהיה ליל חיתום הדין? חשבתם את תכונתה? לפני 30-40 שנה היו מעט בתי כנסת של יוצאי הונגריה ועוד מקומות, היו מוצאים ספר תורה, קוראים חומש דברים ואוכלים הביתה. לא היה תיקון של כל הלילה כמו ששם בפור כל מיני מקומות. דיברו הרבה פחות על חיתום הדין, היה פחות שכי השת שלבש קיטל, היום השת היום ששת לבש קיטל, יש בעלי תחייה שגונדים את המנגינה וקוראים במנגינה של ימים נוראים, כל מנהג במקומו הוא, זה לא חדש, אבל תסתכלו במשניות, יש יום חיתום הדין בדבר הזה? איך זה מופיע? כותב אור יעקב קמינסקי, למד יעקב על התורה. בדורות קודמים אי אפשר לגלות שזה יום הדין, כי האימה שהיה מפני יום הדין היה פוגע בשמחת יום טוב. אז היה חייב להיות מוסתר ולא להנקול. אבל יום נדח שגם אתה יודע זה אימת הדין, זה לא היה על חשבון שמחת יום טוב, אבל יותר כבר לגלות את זה. ככה הוא הקמנת כותב באמת יעקב על התורה. אבל כדמות, בדיוק להפך מה שאנחנו למדנו היום, שבזור היה אפשר לשמוח בשמיני עצרת עם שמחת התורה ונגיד להם נשוחה באח, בלי כל המידע החיצוני. אבל אצלנו הכנסת יסתר סביבה את הגילוי הפנימי של האור יקרות של היום הנפלא הזה שמתכנסים חזרה מסביב ממות העולם ושמחים עם הקדוש ברוך הוא בימי בין המסרים, תפועה ושברים, עצרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכה ודל הגמונים, הכל הכנה לאתה הורית אל הדעת כי השם הוא אלוקים. מודים לשמחה.
Thank you.